On a pu. התלבטתי קצת עם עד כמה לדבר על כל זאת ערב ראש השנה, בגני דיומא, והחלטתי שאנחנו נמשיך בסדרה שלנו, והאמת שיש אפילו איזשהו קשר לראש השנה, אם תרצו אז אפשר לצאת ידי חובת הדרושים גם. בעצם ראש השנה זה יום הדין, ועשרת ימי תשובה מסתיימים ביום כיפור, שזה בעצם יום של רחמים או של חסד, ואני חושב שהשילוב הזה בין דין לבין חסד חוזר, הוא לא חוזר, אלא מתחיל בפרקים א' וב' של ספר בראשית, וגם שם רש"י הרי כותב שחשב יש את שם השם והשם אלוקים, רש"י כותב שהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם במידת הדין, ראה שהעולם לא עומד בזה, ושיתף עמו את מידת הרחמים. והאמת שהנושא שבו אנחנו עוסקים בסדרה הזאת, ואני חושב שהיום זה אולי יהיה הביטוי הבולט ביותר לו, זה איך באמת משלבים שיקולים של דין עם שיקולים שמעבר לדין. זאת אומרת שבסופו של דבר אי אפשר באמת לנהל את החיים על פי עקרונות ההלכה בלבד. זאת אומרת, יש משהו בצורך ליישם את זה בחיים עצמם, שמאלץ אותנו לחרוג מההיצמדות ההלכתית שהיא לכאורה האתוס, כן, האתוס ההלכתי, זה בעצם להיצמד לעקרונות ההלכתיים, לא להתפשר, לא לסטות ימין ושמאל, וגם בסדרה הקודמת על המוסר, וגם בסדרה הזאת, אני בעצם מנסה לצאת נגד האתוס הזה, או לטעון שעם כל הכבוד לכללי ההלכה, לא רק שאי אפשר לחיות כך, אלא גם לא נכון לחיות כך. זאת אומרת, לא נכון לחיות כך, יש איזה שהם, או איזה עקרונות, או דרכי חשיבה, או שכן ישר, או דברים שמקורם מחוץ להלכה, ואי אפשר להתעלם מהם. זאת אומרת, להיצמד להלכה זה פשוט לא לחיות נכון. ובמובן הזה זאת איזושהי אמירה אולי מאוד רדיקלית, אבל א', יש תקדימים ואפשר לראות שבאמת הדברים עובדים בצורה כזאת, וב', במישור התיאולוגי נדמה לי שבאמת היסוד של הדברים הוא התמהיל הזה בין חסד לבין דין. דין, מה זה דין בהגדרה, כן, חסד ודין במושגים קבליים, אז דין זה בעצם פעולה על פי כללים. זה מה שנקרא דין. את, כאשר אומרים לי שאני חייב כסף למישהו, הדין אומר שאני חייב כסף למישהו, פירוש הדבר, נגיד אני לביתי או הזקתי או או משהו כזה, אז הכלל אומר שאני צריך לשלם. אם הייתה עילה מסוימת שמחייבת אותי, אז הכלל אומר שכתוצאה מזה אני חייב לשלם. זה הדין. מה זה חסד? חסד זה פעולה שהיא לא על פי הכללים. פעולה לא על פי הכללים, למשל, לגמול חסד עם מישהו, מה ההגדרה של זה? ההגדרה של זה זה לעשות לו משהו שאני לא חייב לו. זאת אומרת, אם לתת לו משהו שאני חייב לו, זאת המשמעות של דין, הדין אומר שאני חייב לו, דין זה כלל. אז לעשות חסד עם מישהו, זה לעשות למענו משהו, או לתת לו משהו שאני לא חייב לו. זאת אומרת, לחרוג מהכללים. ובמובן הזה, בעצם השילוב הזה בין חסד לבין דין, שמופיע שם במדרש שרש"י מביא בתחילת התורה, יש בו יסוד הרבה יותר רחב, מאשר רחמנות מול, או ותרנות מול הצמדות לחוק. יש פה איזושהי אמירה שמערכות של כללים בכלל, זה מין משהו שצריך להתייחס אליו בערבון מוגבל. כן, אני לא בדיוק נתתי לפני כמה ימים שיעור על העניין הזה, זה גם יש את זה ביוטיוב, אורן העלה את זה, על כללים ופוזיטיביזם בהקשר ההלכתי ובכלל, ודיברתי על זה גם בעבר, והטענה, הטענה העיקרית הייתה שלא רק שלא אי אפשר להיצמד לכללים, לא רק שלא נכון להיצמד לכללים, אלא בעצם היצמדות לכללים בהקשרים מסוימים לפחות אפילו לא מוגדרת. כן, עמד על זה כבר ויטגנשטיין המאוחר, כי הוא מדבר בחקירות פילוסופיות על following a rule. אז הוא מנסה להראות שם שבעצם כל המושג כלל, כשלעצמו, הוא איזשהו מושג אשלייתי. לא באמת קיים דבר כזה שנקרא כלל, במובן המתמטי, המחייב, המוחלט, המדויק. הוא מביא דוגמאות מאוד מאוד פשוטות לעניין הזה, כן, מבחן פסיכומטרי. אני אומר לכם, נגיד יש לכם סדרת מספרים, ואתם צריכים למלא את הבא בתור. למשל, 3, 5, 7, קו, תמלאו לי את הבא בתור. אז הנטייה הראשונית של אנשים תהיה לשים שם 9. 3, 5, 7, כן, זו סדרה חשבונית, הפער של 2. אבל באותה מידה אפשר היה לשים שם גם 11. כי 3, 5, 7 הם ראשוניים, הראשוני הבא הוא לא 9, 9 הוא לא ראשוני. 11 זה הראשוני הבא. זאת אומרת, איך, אתה צריך להחליט מה הכלל שמודגם על ידי שלושת הדוגמאות הראשונות, 3, 5, 7, וכל כלל כזה, כלל אחר ייתן לך המשך אחר. אבל ויטגנשטיין אומר יותר מזה. ויטגנשטיין טוען שכל מספר שתרצו לשים בתור המספר הרביעי בסדרה, אפשר למצוא נוסחה שתצדיק אותו. קודם דיברתי על נוסחאות פשוטות, או מספרים ראשונים, או סדרה חשבונית. אבל יש נוסחאות, כל מיני נוסחאות. ובעצם כל מספר שתשימו שם אני יכול למצוא נוסחה, שהאיבר הראשון ייתן לי את 3, השני את 5, השלישי את 7, והרביעי את מינוס 5 ו-3 שביעיות. בסדר, אם תרצו, לא משנה בכלל, מה שלא תשימו שם, זה אפילו מאוד פשוט למצוא את הנוסחה הזאת, 4 משוואות עם 4 נעלמים, ואתם מוצאים את הנוסחה הזאת, אין שום בעיה. פולינום מסדר רביעי. אז הטענה בעצם שוויטגנשטיין אומר, זה שכאשר אנחנו מדברים על כלל, אנחנו בעצם חיים באשליה. תחשבו על מצב שבו, הרי תמיד, לפני המצב, תמיד כשאני מלמד מישהו כלל, איך אני מעביר למישהו כלל מסוים, זה תמיד הולך דרך דוגמאות. אי אפשר להעביר למישהו את הכלל as is. זאת אומרת, הכלל תמיד מודגם, מועבר, מוסבר, דרך דוגמאות. כן? כולנו יודעים שאי אפשר להבין הרצאות בלי שיש תרגול. או אוניברסיטה, כל אוניברסיטה בלי היה ככה. הרצאות בלי תרגול, אתה לא באמת מבין מה קורה שם. אז בלי שאתה ראית את הדוגמאות, אתה לא יודע ליישם את העקרונות, את הכללים. תחשבו אפילו על ללמד תלמיד לספור. אוקיי? אתה אומר לו, בוא נלמד לספור. 1, 2, 3, 4, 5, פשיטה עשרונית. 9, 10, ואז אתה מתחיל מחדש. 11, 12, 13, 19, 20. מחדש, 100. 100, 101, 110, 120, 200, 300, 1,000, וכן הלאה. אוקיי, עד איפה תגיע? 10,000. אם אתה מורה מאוד מאוד סבלני, אז אתה תעביר איתו את כל סדרת המספרים הטבעיים מ-1, או אם תרצו מ-0, עד 10,000. טוב, עכשיו אתה בונה על זה שהתלמיד הבין את העיקרון, ועכשיו הוא כבר יודע לספור גם הלאה, כמובן, כי הרי אנחנו מצפים מתלמידים או מאנשים לדעת לספור גם מעבר ל-10,000. אז אם יש כוח בכיתה ללמד אותם עד אני לא יודע עד כמה, אי אפשר ללמד עד סוף. אוקיי? אז אני אומר, טוב, ניתן לו את הדוגמאות, את ההתחלה, והוא יבין לבד איך ממשיכים את זה. אתם כבר רואים איך אנחנו מגיעים לדוגמאות של ויטגנשטיין. כי עכשיו יבוא התלמיד החביב שלי בכיתה, ואומר לי, אתה אומר לו, 1, 2, 3, כן, 10, 100, 1,000, 10,000. או, עכשיו תמשיך לבד, מה הבא בתור? הוא אומר, מינוס 17 וחצי. מה מינוס 17 וחצי? הסברתי לך איך העסק הזה עובד. אתה לא מבין, תמשיך אחרי 10,000, לפי אותו פרינציפ שראית עד 10,000. כן, כן, אני ממשיך לפי אותו פרינציפ, מינוס 17 וחצי, זה המספר הבא, לא? זה ברור לגמרי. עקרונית, כמו שאמרתי גם בדוגמה הפשוטה שנתתי, אפשר להציג נוסחה שבאמת סופרת מ-1 עד 10,000, והמספר הבא הוא מינוס 17 וחצי. זאת אומרת, 10,001, שזה מה שבדרך כלל אני חושב שאנחנו היינו חושבים, שבא אחרי זה, זה פשוט בגלל שהראש שלנו בנוי בתבנית מסוימת. אבל אם יש מישהו שהראש שלו בנוי לפי הנוסחה המוזרה ההיא, אז מבחינתו המספר הבא הוא באמת 17 וחצי, או מינוס 17 וחצי. או לא משנה, כל מספר שלא תרצו, פאי, אני יודע מה, מה שאתם רוצים. אז מי צודק פה? אין צודק פה. אז זה צודק. נתת לי את הדוגמאות מ-1 עד 10,000. מכאן ועלה אתה מבקש ממני להכליל. את הכלל עצמו לא הסברת לי. אתה גם לא יכול להסביר לי. כל מה שאתה יכול זה רק לתת לי דוגמאות שממחישות את הכלל. אין דרך ללמד את הכלל עצמו. אין שום דרך. אם תחשבו על זה, אין שום דרך ללמד את הכלל. הכלל מקבל משמעות אך ורק כאשר אתה מדגים אותו בדוגמאות, לכן כל הסבר לכלל תמיד מסתיים בווכולי. אתה תמיד מסתיים בווכולי, בשלוש נקודות. זאת אומרת, אתה עושה דוגמה אחת, שתיים, שלוש וכן הלאה, וכולי, כן, ותמשיכו לפי אותו עיקרון גם הלאה. עכשיו אני מבין את הכלל. אבל אם מישהו לא יודע איך להמשיך, או הוא ממשיך אחרת ממני, אז מבחינתו הכלל הוא שונה. הוא לא פחות צודק ממני. הוא פשוט לא בנוי כמו שאני בנוי. אז מבחינתו ההמשך הוא מינוס 17 וחצי, מבחינתי ההמשך הוא 10,001. אמרתי להם בשיעור הזה לפני כמה ימים, אמרתי להם שמבחנים פסיכומטריים, בסך הכל מנסים לוודא שאתה לא יצירתי מדי. זה מבחנים פסיכומטריים. אתם מנסים לסלק הצידה את מי שיצירתי מדי. את מי שהראש שלו לא בנוי כמו הקונבנציה, השטנץ הקבוע של האדם הרגילים שאנחנו מכירים. אחד כזה לא יעבור את הפסיכומטרי. הוא לא יעבור את הפסיכומטרי כי הראש שלו ממשיך סדרות, כן, הוא עושה, אני מבין החלקים האלה של הפסיכומטרי, ממשיך סדרות באיזשהו אופן שהוא שונה מאיך שאני הייתי ממשיך אותם. הפסיכומטרי בודק מי ממשיך את הסדרות כמוני. זה מה שאני רוצה לבדוק. מי שממשיך את הסדרות כמוני יתקבל לאוניברסיטה. מי שממשיך לא כמוני לא יתקבל. אגב, זאת לא ביקורת. זאת לא ביקורת כי באמת מי שהראש שלו בנוי אחרת ממני לא יצליח ללמוד ממני. הוא לא יבין. כל פעם שאני אגיד לו את הווכולי, הוא ימשיך את זה לא נכון. הוא לא יקלוט את הכללים שאני מנסה להעביר לו. לכן בצדק אנחנו עושים איזשהו סינון של אנשים שבעצם התבניות החשיבה שלהם הן התבניות הרגילות שאנחנו מכירים, שנמצאות גם אצלנו, כי האנשים האלה אני יכול ללמד אותם. אנשים שיש להם תבניות אחרות אני לא יכול ללמד אותם. לכן זה אומנם יש פה איזשהו אי צדק מסוים, כי הם לא פחות מוכשרים ממני, אבל מה לעשות? ללמוד אצלי הם לא יוכלו. טוב, זה כמובן קצת שטחי, אבל אני העיקרון, יש בו משהו. מה שאני רק רוצה לומר, שוויטגנשטיין בעצם טוען את האשליה הזאת, כאילו שאפשר ללכת על פי כללים, היא אשליה. אין דבר כזה, זה לא מסור לבחירתנו, בוא נלך עם הכללים או אם נחרוג מהכללים. ללכת אחרי כללים, following a rule, זאת אשליה. אין דבר כזה ללכת אחרי כללים. אתה בסך הכל מכליל דוגמאות. איך שאתה מכליל אותן, זה לא בהכרח איך שאני מכליל אותן. ולכן בעצם בסופו של דבר, אנחנו הולכים מדוגמה לדוגמה. הכלל הוא בסך הכל האמצעי עזר, שעוזר לי לעשות את האנלוגיה או את האינדוקציה, כדוגמאות נתונות לדוגמה הבאה, ומשם אפשר להרחיב הרבה, אני לא אכנס לכל זה, דיברתי על זה גם בעבר, על זה שלמה הגמרא בנויה בצורה קזואיסטית, שבנויה על אסוציאציות ועל אנלוגיות ועל אינדוקציות, ואף פעם לא על לוגיקה דדוקטיבית, כן? מתמטיקה כזאת. תן לי את הכלל, והפסיקה תהיה בסך הכל יישום של הכלל למקרה פרטי, כן? האשליה הפוזיטיביסטית. אז אין חיה כזאת, הגמרא אין לה אמון בזה, ובצדק אין לה אמון בזה. לא פרימיטיביות, להפך. חשיבה יותר מורכבת ויותר בוגרת, מאשר הילדותיות היקית הזאת, כן? המשפט הגרמני חושב שהמשפט הוא מדע, כן, יש מדע המשפט אצל היקס, נהגו פעם להגיד, גם היום, אבל היום כבר קצת יותר מפוקחים שם, ולא, המשפט הוא לא מדע, וגם ההלכה היא לא מדע, ולכן התחושה הזאת שכאילו אנחנו יכולים להיצמד לסט סגור וקשיח של כללים, פשוט. מה שאני רק רוצה, מה שאני רוצה לטעון פה, אבל זה טענה יותר מרחיקת לכת, אני רוצה לטעון שגם במקום שגם בחיותה, אני תיארתי לעצמי שזאת תהיה ההערה שלך, אני מסכים. הטענה שאני רוצה לטעון פה, זה שגם במקום שאני חושב שאני יכול להגדיר את הכלל ההלכתי ומה הוא אומר, גם שם לא תמיד אני אלך איתו. זו טענה יותר מרחיקת לכת. עד עכשיו רק אמרתי שלא ברור בכלל שיש דבר כזה כלל הלכתי, או שהוא נגיש לי. זאת אומרת, שאני יכול להגיע אליו, גם אם יש אי שם בשמיים איזשהו כלל הלכתי נכון ומוחלט ולוגי ומדויק, לא ברור שאני יכול להגיע אליו. אבל אני טוען יותר מזה. גם במקום שיש כלל שאני כבר מצליח לנסח אותו, הגעתי אליו, השתכנעתי שזה הכלל ההלכתי הנכון. גם שם לא תמיד נכון ללכת איתו. ובמובן הזה, יש משהו מאוד עמוק בזה שהסרט אמת תשובה מתחילים ביום הדין ולא מסתיימים ביום הדין. ואת מצד אחד, הקדוש ברוך הוא, מי שאומר הקדוש ברוך הוא וטרני וטרו מאוי, כן, הקדוש ברוך הוא לא מבטר, הולך עם הדין, מה שמגיע לך אתה תקבל, אבל הוא לא הולך עם הדין. הוא הולך עם הדין לא הייתה לרגל עמידה, כמו שאומרים את זה, זה לא עובד ככה. אלא מה? זה נכון שבהתחלה אתה צריך להבין טוב טוב מה אומר הדין. קודם כל. אבל זה לא אומר שזה מה שאתה תעשה. שני דברים שונים. אני יוצא פה נגד שתי תפיסות מנוגדות. תפיסה אחת אומרת, אנחנו נצמדים לכללים, והם היחידים שקובעים מה אנחנו עושים. זה תפיסת הדין. יש תפיסת החסד הצרוף, או הרחמים הצרופים, האנטי-דין, שאומרת, מה פתאום אנחנו נלך עם האינטואיציה שלנו, עם מה שנראה לנו סביר, עם עזוב את כל הכללים, זה מיותר, זה לא... בסופו של דבר אנחנו נעשה את מה שהקומון סנס אומר. גם תפיסה בעיניי לא נכונה, אסור לנהוג על פיה. מה שאתה צריך לעשות, זה בדיוק מה שלמדנו מאותו מדרש שהזכרתי, לשתף את מידת הדין עם מידת הרחמים. אתה צריך לדעת מה הדין אומר. לנסות לנסח את הכללים, להגדיר אותם עד כמה שאפשר, ולהבין מה יוצא מהכללים לסיטואציה שבפניך. אבל זה לא סוף העניין, זה רק האמצע. עכשיו תחליט, למה אם ליישם את זה. ופה זה עוד שלב בהחלטה. כאן אני טוען שטועים אנשי הדין המוחלט. אנשי החסד המוחלט טועים בזה שהם חושבים שהשלב הראשון מיותר. שאם אני אתעסק עם החשבון ההלכתי, הקר, הלוגי, היבש הזה, האנליטי הזה. אבל גם אנשי הדין טועים, הדין הצרוף, טועים בגלל שאי אפשר לעבוד רק עם הכללים ההלכתיים, גם במקום שהם קיימים. לא תמיד נכון ליישם אותם. עכשיו, אני, כאן אני עוזב עכשיו את ראש השנה ליום כיפור, ואני חוזר חזרה לשיעור הבא בסדרה שלנו, כי הוא עוסק בדיוק בזה. למרות שגם השיעורים הקודמים, כל הסדרה הזאת בעצם, גם כמובן מסוים, גם הסדרה הקודמת שהייתה המוטיבציה לסדרה הזאת, ההלכה ומוסר, בעצם עסקה גם בזה, אבל פה אני רוצה להראות לכם דוגמאות יותר קונקרטיות. יש, פעם הזמינו אותי לפני לא יודע כמה שנים, לאיזה כנס בירושלים, של מה שקרוי הפורום האורתודוקסי. הפורום האורתודוקסי זה חבר'ה מה-YU, מהישיבה יוניברסיטי, שמנסים לייבל לארץ את את המגזר הזה שנקרא אורתודוקסיה מודרנית, שלא באמת היה קיים. היום כבר קצת יותר, אבל לא באמת היה קיים עד לפני לא הרבה שנים. אנשים מערבבים אותו עם ציונות דתית, אבל זה כמובן לא אותו דבר. ציונות דתית יכולה להיות גם חרדית לגמרי, רק היא אומרת הלל ביום העצמאות וחושבת שהמדינה זה יסוד כיסא השם בעולם. אבל החשיבה שלה יכולה להיות גם חשיבה חרדית לגמרי, באופן עקרוני יכול לחשב ציונות דתית. אורתודוקסיה מודרנית זה משהו שבכלל, באופן עקרוני, בכלל לא קשור למדינה ולציונות. ביחס למודרנה, באופן כללי. איך אתה מתייחס לרוחות שנושבות היום בעולם, לערכים של העולם היום, לדברים אחרים שהם מחוץ להלכה במובנה המצומצם, איך אתה מתייחס לדברים שהם מבחוץ? ובמובן הזה, אורתודוקסיה מודרנית במובן... במובן העקרוני, התיאורטי, זה בעצם מה שאני מדבר עליו כאן. הטענה שלי, וזה מה שאני טענתי שם, אגב, ואנשי, זה היה מדהים, זאת הייתה תופעה מרתקת. אני שם טענתי שאסור ללכת עם כללי ההלכה, וכשמיישמים, צריך לחרוג מהם. עכשיו, אין לכם מושג, כמעט רגמו אותי שם באתרוגיהם, כל החבר'ה האלה. כי מי שמכיר את אנשי YU, אז הם בדיוק ההפך מה שאני מתאר כאן. וכאילו אורתודוקסיה מודרנית, אבל הכל בעצם מתבסס על שיקולים הלכתיים, פורמליים, אנליטיים, לגמרי. השיקולים האנליטיים שלהם, או הפסוידו-אנליטיים שלהם, מובילים אותם למסקנות שונות ממה שהם מובילים, נגיד, את חרדים בבני ברק. כן? תלמידי הרב סולובייצ'יק, כינה חינמי. בדיוק ככה. ולכן המושג אורתודוקסיה מודרנית אצלהם, לדעתי, הוא מעוות. למרות שהם המציאו אותו, ששם זה נולד. אני רציתי לטעון שם שאורתודוקסיה מודרנית זה משהו אחר. אני אגיע אולי למסקנות די דומות למה שהם מגיעים, אבל בדרכים אחרות. ואני חושב שהן יותר ישרות גם, כמו שאני אנסה להדגים היום. ומה שאני עושה היום, פשוט אני עוקב אחרי ההרצאה שנתתי שם. הדוגמאות שבחרתי בהן, או הדוגמה העיקרית שבחרתי בהן, זה בעצם איסור הרכאות. כן? לגשת לבתי משפט בישראל. אז יש, אני אתחיל נגיד עם דיון קצר בשלוש דוגמאות, ואחרי זה טיפה אפרט יותר, ואנסה להראות איך העסק הזה עובד. אז ככה, הבעיה של הערכאות בעצם, מתחילה כמובן מהמדרשים, ומהגמרות, והפוסקים, והכל, שרואות בהלכה, או במשפט ההלכתי, איזשהו אבן יסוד, כן, מי שחורג ממנו זה כנוטע עשירה אצל המזבח, אמירות מאוד חזקות נגד העניין הזה, במובן מסוים בישיבות, בלימוד תורה, אנחנו כל כך מתמקדים בזה, שבאמת זה תופס איזשהו מקום של עיקר אמונה, באופן בסיסי, זאת אומרת, לחרוג מזה זה פשוט לא להיות יהודי, במובנים מסוימים, גם אם לא מתעקשים על הביטויים של נוטע עשירה אצל המזבח. רוח הדברים, באופן כללי, בלי קשר למקור כזה או אחר. עכשיו מגיעה סיטואציה חדשה, כן? דיברנו על אורתודוקסיה מודרנית. אז מגיעה סיטואציה חדשה, קמה מדינה, במדינה הזאת רוב הציבור לא מחויב להלכה. כמות כאלה, אחרות, אבל בסך הכל נדמה לי שנכון להגיד שרוב הציבור לא מחויב להלכה. קמה פה מערכת משפטית, עם מערכת חוק, כן? מערכת משפטית, לא בתי משפט, גם החוק עצמו, שלם. מערכת עשירה, מסועפת וכו', שמתייחסת להמון דברים, שום קשר להלכה. שום קשר להלכה. מערכת זרה לחלוטין. עם כל המאבקים, כן, משפט עברי וכל העניינים האלה, בסוף בסוף זאת מערכת זרה לחלוטין. הדבר כמובן מעמיד את היהודי שומר המצוות בדילמה לא פשוטה. מה אתה עושה עם החיה החדשה הזאת? האם מותר, אסור, איך אפשר, מה, איך להתייחס לדבר הזה. אז על פניו, כשמסתכלים על המקורות במבט ההלכתי לפי הכללים, כן? אז כמובן, אין מה להתעסק עם המערכת הזאת. הדר את רגליך ממנה, זה ממש, ממש איזוי התורה, עקירת...
זה על העמוד של המים?
בכל אופן, אז הטענה היא ש אם מסתכלים על מקורות ההלכה, אז במקורות ההלכה, על פניו התשובה היא אסור, נקודה. זה פשוט לסתות מכל העקרונות הכי בסיסיים במשפט התורה, שבו אנחנו כל הזמן עוסקים. ולכן, נגיד, חברה חרדית קלאסית, בוחרת באיזושהי דרך מאוד ברורה, ולכאורה מאוד עקבית עם המקורות, גינוי ושלילה מוחלטת, העסק הזה הוא בא לראה, הוא בא למצא, אני עוד העיר על זה שזה לא בדיוק נכון, אבל לפחות ברמת ההצהרות, ובעצם מבחינת החברה החרדית, אין מתח. בעניין הזה. אולי בפרקטיקה כן, אבל בתיאוריה אין שום מתח. התשובה מאוד ברורה. יש כותב אחד שאליו אנחנו נאמנים, הכותב השני לא קיים. קצת דומה לניתוח של הלכה ומוסר שעשיתי בסדרה הקודמת. לדרך הזאת יש כמובן השלכות לא פשוטות, כי מערכת חברה לא יכולה להתקיים בלי שיש לה מערכת משפטית אפקטיבית. ולכן מה שעושים בחברות חרדיות שונות, מה שעושים זה בעצם לנסות ולייצר הערכות משפטיות ככל האפשר אפקטיביות, אלטרנטיביות. בתי דין למיניהם, אפילו משטרות פרטיות, מפעילים שם אלימות גם כנגד אנשים, אלימות ממוסדת. אלימות ממוסדת על ידי בתי דין או רבנים שמכוונים את השלוחים שלהם כדי להשליט את החוק, החוק הפנימי, של אותה חברה. הם מנסים לבנות בעצם יקום מקביל. לא כל כך הולך כמובן, כי בסך הכל זה לא יקום מקביל, הם חיים בתוך העולם שלנו, עד כמה שמנסים להתבדל, אבל אי אפשר לגמרי כמובן, לא רק שאי אפשר לגמרי, אלא שהם גם לא רוצים לגמרי. אם הם היו מתבדלים לגמרי, אז זה פשוט לא היה יכול לעבוד. ואז הם מגיעים לכל מיני בעיות לא פשוטות, המערכת שלהם לא באמת מצליחה לפתור מאבקים בין שני גופים בעלי כוח. כששני גופים בעלי כוח, שום מערכת פנימית, שלא ניזונה מהכוח שיש למדינה, לא יכולה להתמודד עם זה. גם מדינה לא מצליחה להתמודד עם בעלי כוח, אבל חברה פנימית לא יכולה לעשות את זה. כשיש מחלוקת בישיבת פונוביץ' בין, לא יודע מה, הרבנים ששייכים לשורה הראשונה של המנהיגות הליטאית, החרדית, אז אין שום סיכוי שזה ייפטר בדין תורה. בגלל שאף אחד מהם לא באמת נתון למרותו של איזשהו בית דין. ולכן אין פלא שמגיעים בסוף לבית משפט. הם מגיעים לבית משפט כי הם צריכים איזשהו מוסד שתהיה לו יכולת אכיפה אפקטיבית. ולכן גם הרבה פעמים מגיעים לאלימות ולכל מיני דברים כאלה, כי אין להם אפשרות לאכוף את החוקים הפנימיים שלהם, בלי שיש להם איזשהו כוח שלטוני מסודר. אז מגיעים לכל מיני, לא יודע מה, פרצי אלימות וכל מיני תופעות בעייתיות שמאבדים שליטה, והחברה מתפרקת ברגע שאין כבר ראש אחד, אין איזה גדול דור אחד שמקובל, פעם לא היה אחד, אבל לפחות לכל חברה היה פחות או יותר מישהו מוסכם, נגיד הליטאים זה כך, החסידים יש כמה אולי, אבל היה פחות או יותר, היום זה כבר לא קיים, היום זה כבר מתפצל וכולי, ולכן הם איבדו שליטה לחלוטין, החברה מתפרקת, זה ברור. החברה מתפרקת במובן של איך היא מצליחה להתנהל מבפנים, היא מאבדת שליטה. כל שהיא מאבדת שליטה, אגב, היא נהיית יותר קיצונית. היא חברה שמאבדת שליטה, בגלל הפחד והחשש הזה, הם מפעילים אמצעים יותר ויותר קיצוניים, ויותר ויותר גם לא הגיוניים. זה סוג של חוסר עונים, כזה, תגובה לחוסר עונים. וזה הביטוי, או המחיר, לאותה תפיסה שאומרת, אנחנו לא מכירים במערכת המשפט של המדינה. מי שפונה אליה הוא מויסר. עכשיו צריך להבין מה זה מויסר. מויסר זה לא סתם איזה פרשנות, תמיד כשכותבים את זה בעיתון, טוב, העיתונאי הזה סתם מחפש אותנו, הוא לא מבין. זה לא נכון. יש גמרות ומופיע בשולחן ערוך וברמב״ם. מוסר מוטל להרוג. צריך להבין, בימינו, לא בית דין של 23 ידון את דינו, מוטל להרוג אותו. מי שתופס אותו, שיעשה מצווה ויהרוג אותו. ואני מדבר על מוסר ממון, לא מוסר נפשות. מוסר ממון, זה גמרא בבבא קמא. ונפסק להלכה, ברמב"ם ובשולחן ערוך, שהיום בימינו יש דיני נפשות, הורגים מוסר, בלי הליך משפטי מסודר. עכשיו, צריך להבין, עוד פעם, אני לא טוען שמישהו שם עכשיו הולך להרוג בן אדם שפנה להרכאות. אני לא חושב שמלי, אני עד כמה שאני מבין, זה לא מגיע לזה. וצריך להבין את הקונוטציה שמתלווה למושג הזה שנקרא מוסר. זאת אומרת, האימה הזאת שיש לבן אדם שהולך, או הייתה, היום זה כבר פחות, לבן אדם שפנה להרכאות, ובעצם מעמיד אותו באיזשהו סטטוס שהוא שבר את כל הגבולות. הוא לא חלק מהחברה, הוא עזב את החברה, זה צעד מאוד רדיקלי. זאת אומרת, חברה העמידה חומות מאוד גבוהות כדי לגונן על אותה תפיסה שאומרת, אנחנו לא מכירים במערכת המשפט המדינתית, כן הכללית. יש לנו את דין תורה, את בתי הדין שלנו, עם כל התחלואים שלהם, עם כל חוסר הסמכות שלהם, וזהו. זה צד אחד של המטבע. חילונים גם לא מתלבטים. יש להם את מערכת המשפט, לא מעניין אותם דין תורה, גם הם לא במתח. הם, יש להם את הקוטב השני, והם איתו. מי נמצא בקונפליקט? בדיוק כמו שאמרתי, עם הלכה ומוסר, מי שמחויב לשתי המערכות. במובן הזה, אגב, זה ציונות דתית דווקא, ולא דתיות מודרנית, או לא רק דתיות מודרנית. כי פה יש גם איזשהו יחס למוסדות המדינה, לא רק שאלה לערכים עכשוויים, יחס לערכים עכשוויים, אלא איך אתה מתייחס למוסדות המדינה, שאתה בסך הכל רואה את עצמך חלק ממנה, אתה מאמין בה, אתה רואה בחשיבות, אתה משתף פעולה עם המהלך. מה עם מערכת המשפט? זה חלק בלתי נפרד מהשלטון במדינה. מה אתה עושה עם זה? אז פה הציוני הדתי בעצם נמצא בסיטואציה של קונפליקט. לא רק שהוא נמצא בסיטואציה של קונפליקט, אין לו דרך לפתור את זה. בציוני דתי אין דרך לפתור את זה. אני אסביר את זה בהמשך, רק לאורתודוקס מודרני יש דרך לפתור את זה. בציוני דתי אין. זה נקודה חשובה, כי יש פה איזשהו פלונטר. את מי שנמצא בקונפליקט הוא ציוני דתי. מי שיכול לפתור אותו זה רק אורתודוקס מודרני. אז אני אפרט יותר בהמשך. זה כיוון אחד. מה שעושים, עוד פעם, אני רק אגיד עוד משפט, אז מה עושים בפועל? עושים בפועל שילוב של שני דברים. מוצאים, מקריצים איזשהם נימוקים הלכתיים צולעים שלא מחזיקים מים, ומאפשרים לגשת לבתי משפט, כי הרי אי אפשר בלי זה, אף אחד לא מצליח בלי זה, או שעוצמים עיניים. או שעוצמים עיניים, כאילו, הסכמה שבשתיקה. בעצם כל אחד שהולך לשם נוטע עשירה אצל המזבח, והוא מויסר והכל אסור והכל נכון, אבל הרבה הולכים לשם ואף אחד לא מסתכל ואף אחד לא מאיר ולא שום דבר. מדי פעם יוצא לעיתון איזושהי התבטאות שאסור לצרף למניין מי שעורך דין או שופט או לא יודע, מסתם אנשים שנזקקים למערכת המשפט, ואז כולם צועקים על בעל המאמרה הזאת, מה זאת אומרת, איך הוא מרשה לעצמו דבר כזה וכולי, שבעצם הוא בסך הכל מביע את עמדתם. שהם לא מעיזים להגיד אותה. הם מעדיפים לעצום עיניים. אגב, עוצמי העיניים הכי גדולים זה חרדים בהקשר הזה. אתם, אבא של עוצמי העיניים. אתם ניגשים לבתי משפט יותר ויותר בשנים האחרונות, בעצימת עיניים מדהימה. אני כבר אקדים קצת את המאוחר, אני אגיד לכם יותר מזה. אחד הדברים שהדהימו אותי לפני, אני לא יודע כמה, 15 שנה בערך, שהתחיל הטרנד הזה, או קצת יותר אפילו, 20 שנה, שהתחיל הטרנד הזה של לימודי משפטים לחרדים. את חרדים הולכים ללימודים אקדמיים, תופעה חדשה, באופן ממוסד. לא, אמנם נכון, לאוניברסיטה זה עדיין לא ממוסד, שם עוד מגיעים בודדים, אם כי גם המספר גדל כבר, אבל יש, קריית אונו עם השלוחה החרדית, יש להם מוסדות משלהם, או של הדינה בר שלום, או כל מיני כאלה. עכשיו, המקצוע הכי נפוץ שחרדים לומדים באקדמיה זה משפטים. עכשיו, אתה רואה את זה, אתה פשוט נעתקו המילים מפי כשאני נתקלתי בתופעה הזאת. הרי זה, אם יש מקצוע שאותו אסור באיסור החרדי הכי חמור ללמוד, זה משפטים. תלמד פיזיקה, תלמד מתמטיקה, תלמד פסיכולוגיה, תלמד פילוסופיה, תלמד את הדברים הכי מסוכנים, so called, בעיני החרדים. זה עדיין לא איסור דאורייתא מוחלט הכי חמור שיש. זה מסוכן, זה יכול להוביל לשאלות אמוניות, זה יכול להעמיד אותך באתגרים, אתה תקבל סטודנטיות רחמנא ליצלן, הכל יכול להיות. אבל מה הוא המקצוע שכרוך באיסור פר אקסלנס? איסור כמו עבודה זרה. משפטים, רק משפטים נדמה לי. רק משפטים. ומה המקצוע שאותו לומדים כל החרדים באקדמיה? משפטים כמובן. מה זה אם לא עצימת עיניים שאני גדולה ממנה לא ראיתי מעודי? וזה אני מדבר לא על ציבור ציוני דתי, אלא על ציבור חרדי. זאת הכרה בזה, זה שילוב של הרבה דברים כמובן. גם שילוב של, אני היום קצת מאיר גם לסוציולוגיה, כי אני חושב שהיא קשורה בטבורה לנושא שאני מדבר עליו כאן. זה שילוב של שני דברים. קודם כל, החרדים מאוד פרגמטיים. זה ציבור מאוד לא אידיאולוגי, להבדיל מהחרדלים, או לפחות האגף של הרמור של החרדלים. הם לא ציבור אידיאולוגי, במובן הזה שיש להם עקרונות שהם לא סותים מהם, הם מנסים לעשות רושם כזה, אבל הם לא. הם ממש לא, הם מאוד פרגמטיים, כשהם רואים שצריך לעשות משהו, הם יעשו אותו. הם יעשו אותו והם ידעו איך לעשות את זה, ואיך לעצום עיניים, לגבות, להגיד ככה, דאס תירה וזה, אף אחד לא מבין, אבל בסוף בסוף עושים את זה וזהו, עושים את מה שצריך. וברמה הפרקטית, אם אתה מחפש מקצוע, שנותן לך איזושהי יכולת להתפרנס, ולא דורש שום דבר, זה משפטים. זה מקצוע יחסית קל, מקצוע שלא צריך... לא צריך השכלה מוקדמת בשבילו, לא צריך מתמטיקה, לא צריך פיזיקה, לא צריך שום דבר. אפילו אנגלית עושים שם איזושהי השלמה, אבל לא באמת צריך. וזהו, מקצוע קלאסי ברמה הפרקטית לחרדים. אבל זה, אני חושב שזה לא רק זה. יש פה גם איזושהי הפנמה של העובדה ש, שאתה לא יכול להסתדר בי המערכת המשפטית. יש לה שליטה על חלקים מחיינו. עכשיו, אם אתה לא תהיה מעורב שם, אז הם ימשיכו להכתיב לך, ואתה תמשיך לעשות הפגנות בכיכרות. ואתה לא חלק מהעניין. אנשים מבינים שאין ברירה, מבינים עוד פעם, ליבה לפומה לוגליה, לא תמיד מנסחים את זה, אפילו לעצמם, בטח לא כלפי חוץ. אבל הם מבינים שאין, אתה לא יכול שלא להיות חלק מאותה מערכת. במובן כזה או אחר, ועוד פעם זה בהדרגה, בינתיים שופטים עוד אין, אני מבטיח לכם שגם יהיו שופטים. אני שם את הראש שלי על זה, שגם יהיו שופטים חרדים. בינתיים עוד אין, עורכי דין כבר יש. נזקקים לבתי משפט, אין מה לדבר בכלל. יהיו גם שופטים, תו זמן לא ארוך. יכול להיות שכבר יש בעצם, יש איזושהי שופטת נדמה לי חרדית, לא זוכר כבר בדיוק, פעם קראתי, לא זוכר. בארצות הברית אני יודע שיש, יש שופטת חרדית, אני זוכר עוד כתבתי, קראתי מאמר, מאוד מעניין. בכל אופן, העצימת העיניים הזאת היא לא נובעת רק משיקולים פרגמטיים, גם, אבל לא רק, לא יודעת המינון, עד כמה זה ככה, יש פה גם משהו בהכרה, דה פקטו לפחות, עם כל הכבוד לאידיאולוגיה, ולא לאידיאולוגיה, להלכה, עזבו אידיאולוגיה, הלכה, הלכה, זה איסור. אבל יש מצבים שבהם אנחנו עוצמים עיניים, אבל מה זה עוצמים עיניים? אנחנו לא עוצמים עיניים מאחד שהולך ועושה את זה בשקט בלי שאף אחד רואה. אנחנו מקימים מסלולים בחרדים, ללימוד משפטים, בליווי תורני כמובן, אני גם הייתי אגב שותף קצת בקריית אונו בעניין הזה. זה תופעה מרתקת בקיצור. טוב, אבל בכל אופן זה דוגמה ראשונה למצב שבו לכאורה ההוראה הלכתית מאוד ברורה. מצד שני, בפרקטיקה, כשמדברים על היישום, איכשהו אנחנו לא באמת מיישמים את זה. ועוד נצטרך לראות על מה מדובר ואיך עושים את זה בדיוק, מה זה אומר. יש פה איזשהו סוג של קריצה או עצימת עיניים או משהו בלי הנמקה הלכתית. אני לא חושב שאי מישהו פעם כתב משהו מסודר בעולם החרדי, למה בכלל הדבר הזה מותר? יש הרבה שכתבו למה זה אסור. לא חושב שיש מישהו שכתב למה זה מותר, נדמה לי, אני לא בדקתי לעומק, אבל אני פחות מה שאני מכיר, לא נראה לי שיש מישהו כזה. אוקיי? אבל עושים את זה. עוצמים עיניים וממשיכים לעשות את זה. עוצמים עיניים פתוחות, וממשיכים לעשות את זה. דוגמה שנייה, שעוד פעם, לא לכל הדוגמאות אני מסכים, אבל דוגמה שנייה שבה זה עולה, וקבלת מצוות בגיור. מושג קריצה לקוח מהרב ברנדס, שכתב מאמר על העניין הזה של קבלת מצוות בגיור, וגם שם יש דיון עד כמה אנחנו יכולים לוותר על החלק הזה של קבלת מצוות בהליך הגיור. כמעט המסורת ההלכתית, זה לא רק שזה חלק מהגיור, זאת מהות הגיור, קבלת המצוות, אבל בסדר, מתחילים לדון אם אפשר לוותר או אי אפשר לוותר. אז הרב ברנדס למשל הציע במאמר שלו, תשמעו, תראו אנשים ישרים, הרי כולנו יודעים שאתם כולכם קורצים ואף אחד לא באמת מתכוון למה שאתם עושים, כן? אני מדבר על הערך הגיור של הרב דרוקמן דאז, כן? היום אני חושב שזה כבר לא הוא, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד היום, אבל אז היה הרב דרוקמן, שבעצם דה פקטו מוותרים על קבלת מצוות. בסדר, יש שם איזשהו אקט פורמלי וזה, אבל כולם יודעים שהגרים האלה, 90% מהם לא באמת יקיימו מצוות, לפחות לא במובן המחויב לגמרי. יהיו כמה מצוות לדוגמה וכמה במקרה הטוב. איזושהי מסורתיות כלשהי, אולי תישמר שם, אבל לא הרבה מעבר לזה. אז אתה התחיל וכמובן התפתח איזשהו ויכוח, החרדים גינו את זה, ובעניין הזה אגב אני לגמרי עם החרדים, אני חושב שזאת שערוריה מה שקרה שם, או מה שקורה שם, היום פחות, אבל מה שקרה אז. ואז עוד פעם התחילו להתפתח איזשהן אפולוגטיקות בציבור הציוני דתי שתמך בזה, שלא בעצם לא צריך קבלת מצוות, שום דבר מזה לא מחזיק מים, זה פשוט שטויות, כן, אבי סגי וצבי זוהר והספרים והמאמרים שלהם, זה פשוט אוסף אבלים מוחלט, וכתבתי את זה והם נורא נעלבו, אבל זאת הייתה הטענה, והרב ברנדס בעצם הציע, תראו, בואו נפסיק לקרוץ ונשים דברים על השולחן. אתם עושים צחוק מהעבודה, הרי כולנו יודעים שאין שם קבלת מצוות. עכשיו, מערך הגיור בראשותו של הרב דרוקמן לא, בחיים לא היה אומר לכם, אני אבטר על קבלת מצוות. ברור שלא. כל אחד מהגירים היה צריך להצהיר, כן, בלב שלם ונפש חפצה, על זה שהוא מקבל על עצמו עול מצוות, שכולם יודעים שאין מאחורי זה כיסוי. עוד פעם, אצל רובם, אני לא רוצה להגיד כולם, יש כאלה שכן, אבל אצל רובם לא, אוקיי? ואז הטענה של הרב ברנדס הייתה, תשמעו, אתם קורצים, גם הגירים קורצים, הם יודעים, אני שמעתי בעצמי מהאנשים, הם יודעים מה הם צריכים להגיד כדי שהגיור שלהם יעבור, והם אומרים את זה, ואחרי זה עושים מה שהם רוצים, זה לא... עכשיו, הדיינים לא נולדו היום, הם יודעים עם מי הם מתעסקים, הם יודעים עם מה שוות ההצהרות האלה, אבל הם עוצמים עיניים, ובקריצה ככה מעבירים את הגיורים, והרב ברנדס אמר, עזבו את הקריצות, תהיו ישרים, שימו את זה על השולחן, ותגידו, אנחנו מוכנים לוותר על קבלת מצוות. הוא היה בעד העניין הזה. למה יש לו איזושהי הנמקה, אני כבר לא זוכר את הפרטים, אבל בגדול הטענה הייתה, אנחנו בעצם צריכים לגייר במישור הלאומי ולא במישור הדתי. כי היום היהדות לא מוגדרת במישור הדתי, עובדה שרוב האנשים, שגם אנחנו מסכימים שהם דתיים, לא מוגדרים על פי אמות המידה ההלכתיות. אז הוא אומר, אז את הגיור עצמו אתה יכול לעשות גם כן על ידי הצטרפות ללאום, ולאו דווקא על ידי הצטרפות לדת. אז תשאיר איזה סממנים כאלה או אחרים דתיים, כי זה חלק מהתרבות שלנו, אבל לא במובן של קבלת מצוות במובנה החמור. זאת בעצם הייתה הטענה. העניין הזה, אגב, אני לא מסכים. אני כתבתי תגובה למאמר של הרב, אני מסכים לדיאגנוזה, אני לא מסכים להצעה שלו. ההצעה שלו אני לגמרי לא מסכים, אני חושב שלא נכון לקרוץ ולא נכון לשים את זה על השולחן, צריך פשוט להפסיק לגייר כך. אבל זה גם כן מקום שבו בעצם הטענה של הרב ברנדס הייתה, אנחנו מבינים מה אומרים עקרונות ההלכה, מה אומרים התקדימים, אבל תראו, בפרקטיקה של היום אי אפשר לקיים את זה. אי אפשר ליישם את זה באופן הזה. ואז הוא מציע, אפשר לקרוא לזה אולי פרשנות יצירתית, ועוד אני אדבר בהמשך, שאם זאת פרשנות, אז זה לא בדיוק מה שאני מדבר עליו, אני מדבר על משהו שהוא לא פרשנות. אז זאת דוגמה שנייה, אני עוד אחזור לדוגמאות האלה, אני מביא אותן כאן כדי שאוכל להדגים עליהם דברים. הדוגמה השלישית זה הצלת גוי בשבת. גם כן דוגמה כאובה, אם כי פחות זוכה לדיון ציבורי בדרך כלל, ולמודעות ציבורית, אבל דוגמה כאובה מאוד, לא פחות כאובה משתי הראשונות נדמה לי, על פי ההלכה, מקורות ההלכה הפשוטים, גמרא, פוסקים, כל הפוסקים, אסור לחלל שבת, לפחות במלאכה דאורייתא, גם לא במלאכה דרבנן, מעיקר הדין, כדי להציל חיים של גוי. צריך להשאיר אותו למות. עכשיו, היו כל מיני סיפורים, ברווזים עיתונאיים, כאלה כן, שחק, הכימאים ירושלים, שנהג מדי פעם לפוצץ איזה ברווז כזה או אחר, היה מין אנטי דתי כזה. אז שהיה איזה גוי שלא הצילו אותו בגלל חילול שבת, והוא נשאר למות, וזה, בסוף התברר שזה לא בדיוק היה ככה, אבל משנה, התעורר ויכוח, ובעצם גם שם התעוררו אותם צדדים כמו ביחס לגיור. מצד אחד, על פי מקורות ההלכה, אסור. אסור. אתה יכול לחשוק שיניים, לבלוע רוק, אבל לכאורה זה אסור. זה פסיקה מסדר שני, כן, להיצמד למקורות ההלכה, אסור. מצד שני, אי אפשר לחיות כך. כן, ברור לגמרי שאי אפשר לחיות כך, וטוב שכך, אני מוסיף בסוגריים, אבל אי אפשר לחיות כך. אתה לא יכול לחיות בעולם הזה באופן שאתה עובר ליד אדם ומשאיר אותו למות בגלל איסור דרבנן בשבת. גם לא דאורייתא, אבל דרבנן, בטח לא. עכשיו, איסור דרבנן רוב הפוסקים מתירים בגלל דרכי שלום וכאלה, אבל עוד פעם, לא מעיקר הדין, אלא בגלל כל מיני חששות. אז זה הצד השני. הצד השלישי, מה זה אומר? אוקיי, אז עכשיו מה אנחנו עושים? או אנחנו מתפתלים ועושים איזשהם הנמקות שלא מחזיקות מים, או שאנחנו ישרים, מפסיקים לקרוץ ושמים את זה על השולחן, פה אנחנו צריכים לסטות מההלכה, אין מה לעשות. אוקיי? זה התפיסה השנייה כמובן, התפיסה הראשונה אומרת החרדית, כי היא יכולה אומרת, כן, אין מה לעשות, זה מה שאנחנו עושים, גם אין קונפליקט בתפיסה חרדית, כן? זה ההלכה, הכל בסדר, כך צריך לנהוג. אני אומר עוד פעם, לא בלי השיקולים של מרית עין ודרכי שלום, ומה יעשו לנו הגויים, זה בא מעיקר הדין, על אי בודד. בסדר? לא בלי כל האנשים מסביב. אז גם זאת בעצם שאלה שמאמתת בעין, בצורה מאוד חזקה, את ההוראה ההלכתית שהיא לכאורה clear case, מול ה... מציאות שזה פשוט בלתי ישים לחלוטין. אי אפשר ליישם את זה. אי אפשר ליישם את זה עוד פעם, לא בגלל החשש של מה יעשו לי בעיניי, זה בדרך כלל מה שהפוסקים אומרים, אבל זה לא רק זה. אי אפשר ליישם את זה כי זה פשוט בלתי נסבל. זה בלתי נסבל אנושית ומוסרית. אני לא מדבר אפילו על השאלה של מה יגידו ומה יעשו לנו אם אנחנו לא נציל אותם ואם לא יצילו אותנו, ושיהיו פרעות בכל מיני מקומות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז שלושת הדוגמאות האלה הן בעצם דוגמאות שדווקא בגלל הקיצוניות או המרכזיות שלהם, מעוררות או שמות על השולחן לפחות את השאלה, מה קורה אם אנחנו לא מוצאים פתרון הלכתי? לא מוצאים. האם, אין מה לעשות, אין עצה ואין תבונה נגד השם, צריך ללכת עם כללי ההלכה. אפשרות שנייה זה כאילו לא להיות נאמן להלכה, אין מה לעשות, אז אני לא נאמן להלכה, מה אני יכול לעשות? אני רפורמי. אוקיי? לא, לא עושה את זה, זה בעצם התפיסה הרפורמית, זה בעצם מה שהיא אומרת. האם יכול להיות מצב שבן אדם יהיה נאמן להלכה ועדיין לא יישם אותה במקומות האלה? וזה בדיוק מביא אותנו לאותה דילמה שהצגתי בהקשר של הלכה ומוסר. כאשר הצלת גוי בשבת, זאת דילמה של הלכה ומוסר, בצורה, זה לא דוגמה דומה, זה דוגמה לתחום ההוא. אבל הדוגמאות הראשונות הן לא כאלה. הדוגמה של ערכאות, של הזקקות לבתי משפט, זה לא שאלה של הלכה ומוסר. זה שאלה של הלכה וחיים. שאלה אם אפשר לחיות כך. בלי קשר למוסר, אין פה שאלה מוסרית. יש פה שאלה של האם אפשר לחיות כך. וגם השאלה של הגיור, היא לא שאלה של הלכה ומוסר. היא שאלה של הלכה וחברה, אם תרצו. האם אנחנו יכולים, עוד פעם, בעיניי אין בעיה, אבל אלה שרואים בזה בעיה, אתם רואים פה בעיה חברתית, אנחנו נכנסים לתוכנו הרבה מאוד גויים, שברמה ההלכתית אי אפשר באמת לראות בהם יהודים, גם לא אחרי שהם עושים את הפסאדה של הגיור שהם עשו. אז מה לעשות עם זה? זה יוצר בעיה חברתית מאוד מאוד לא פשוטה, חברתית, לאומית, כך שלא תקראו לזה. אולי אפילו הלכתית, כי יש נישואי תערובת, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. ושוב פעם, יש פה איזושהי דילמה מול ההלכה, כך שהשלושת הדוגמאות האלה הם דווקא מגוון מייצג, כי הדוגמה השלישית היא מסוג הדוגמאות שדיברנו בסדרה הקודמת, הלכה ומוסר. אבל שתי הראשונות הן דוגמאות של הלכה וחיים, במובן מסוים. האם אפשר לחיות על פי ההלכה? לאו דווקא בקשר למוסר. והשאלה, האם דבר כזה מאפשר לי לשים על השולחן מוצא או פתרון או הצעה של פה לא מיישמים את ההלכה. אז אני רוצה לטעון שכן. והטענה אגב, אולי אפילו אם אני אחזור רגע לשאלה של אורתודוקסיה מודרנית וציונות דתית, אז הבעיה של משפט כן, שההתייחסות לבתי המשפט, זה בעיה קלאסית של ציונות דתית. המתח הוא בעצם מתח של ציונות, כאילו שיתופיות עם מוסדות המדינה ומוסדותיה, מול דתיות, מול הלכה. הבעיה השלישית זה בעיה של הלכה ומוסר, שהיא יותר קשורה לאורתודוקסיה מודרנית, או לאו דווקא אורתודוקסיה מודרנית, אני חושב שאורתודוקסיה מודרנית מאוד קשורה לתפיסה הזאת, שרואה במוסר קטגוריה מחייבת בפני עצמה, גם אם אין לה איזשהו מקור תורני או הלכתי ברור. והדוגמה האמצעית, הדוגמה הזאת של הגיור, יש פה מקום להתלבט. כי לכאורה גם זה בעיה של ציונות דתית. כי הגיור בעצם, ההקלה בגיור נובעת מזה שנוצרת פה בעיה במדינה. הבעיה הזאת, ההקלות בגיור נדרשות לפחות בצורה רצינית במדינת ישראל, לא בארצות הברית. בארצות הברית אין מדינה, זאת אומרת, היהודים חיים בין כה וכה בין גוי. זאת אומרת, זה לא תופעה שצריך לטפל בה. יש שם גויים, אף אחד מהם לא מתכוון להתגייר, וזה לא תפתור את בעיית הגויים שחיים בין היהודים על ידי הקלה בגיור חוץ לארץ. זה לא הנקודה. בישראל ישנה איזושהי תפיסה או איזושהי תחושה שאומרת שמתחילה להיווצר פה בעיה, כי אנחנו חיים בתוך קבוצה מאוד גדולה של לא יהודים, וזה ייצור פה איזושהי בעיה תרבותית, לאומית, חברתית, לא יודע, יש לו תקראו לזה. אז במובן הזה, זה גם כן בעיה של ציונות מול דתיות, כי זה קשור למדינה, גם יש למדינה. אז לא לגמרי זה, יש פה כמובן גם איזושהי רגישות לסובב, במובן הזה זה כמובן גם קשור לאורתודוקסיה מודרנית. עכשיו, למה אני קושר כל הזמן לאורתודוקסיה מודרנית? כי אני חושב שבאמת אורתודוקסיה מודרנית במובנה העמוק יותר, זה תפיסה שלא בהכרח שותלת את המסקנות שלה על אדנים הלכתיים. עוד פעם, אנשי YU לא הסכימו למה שאני אומר. זה התפיסה המודרן אורתודוקס שלי. בסדר? אני לא מדבר בשם אף אחד אחר. אני חושב שהנקודה היא, זה שמישהו מוכן לעשות שיקולים שהם חיצוניים להלכה, שמודרנה זה כמובן דוגמה, אבל זה לא רק מודרנה, אנחנו נראה בהמשך, שיקולים שהם חיצוניים להלכה, והם ייטלו חלק בעיצוב הפתרון ההלכתי. אוקיי? עכשיו עוד פעם, תסתכלו במקורות, ואפשר להביא לזה תקדימים על כל צעד בשעל. זה הרבה יותר שאלה של האתוס מאשר השאלה של הפרקטיקה. עם הפרקטיקה כולם עושים את זה. אבל השאלה היא עד כמה אתה מוכן להיות מודע לזה ולשים את זה ביושר על השולחן. להגיד שאתה עושה את זה, להיות ישר, אוקיי? וכאן החרדים לעולם לא יגידו דבר כזה, כמובן. ואורתודוקסים מודרניים, לפחות מהזן שאני מדבר עליו, אמורים להיות מוכנים לשים את זה ביושר על השולחן ולהגיד כן, זה מה שאני חושב. עכשיו, נגיד, ובמובן הזה זה לא אותו דבר כמו ציונות דתית. כי ציוני דתי, שהוא מתחבט נגיד בשאלה של היחס לבתי המשפט, אז הפתרונות שהוא יציע, ציוני דתי שהוא לא מודרני, כן? גם אורתודוקס מודרני, זה לא קבוצות זרות, אבל הן לא חופפות בהכרח, כל אחד יכול לבחור לאיפה להשתייך. אז אני מדבר על ציוני דתי שהוא לא אורתודוקס מודרני, זאת אומרת, נגיד חרדלי, אוקיי? אז כשהוא יבדוק את היחס למדינה, לבתי המשפט, הוא יסביר את זה מתוך קטגוריות הלכתיות. הוא יסביר למה אפשר להיזקק לבתי המשפט בקטגוריות הלכתיות, שזה לא מחזיק מים, בשום צורה לדעתי, אבל זה מה שעושים שם, כי הם לא מוכנים להודות בזה שהם בעצם עושים משהו שהוא נגד ההלכה. אין דבר כזה. זה, כי הם חרדים, לא משנה שהם חרדים לאומיים, אבל הם חרדים. אז לכן במובן הזה הם לא יהיו מוכנים להגיד סוג כזה של שיקול. האורתודוקס המודרני, במובן שנתתי לזה כאן, הוא יעשה משהו אחר. הוא יציע את מה שהרב ברנדס הציע בקשר לגיור, ושוב, בקשר לגיור אני דווקא לא מסכים לרב ברנדס, אבל העיקרון שלו אני כן מסכים, לאופציה הזאת. לאופציה הזאת שאומרת, פה ההלכה לא ישימה, ולכן אני לא פועל על פי ההלכה. נקודה. זה מה שאני רוצה לטעון. ואני טוען שזאת טענה לגיטימי, ביחס לאדם שמחויב לגמרי להלכה, בדיוק באותו מנגנון לוגי שאני לא אחזור עליו עכשיו, שדיברתי עליו בקשר להלכה ומוסר. כשאני מחויב לשתי מערכות נורמטיביות, אז ברור שכשיש קונפליקט ביניהם, אני צריך לקבל החלטה, וזה לא אומר שאני לא מחויב באופן מלא להלכה. אני מחויב באופן מלא להלכה, ואני מחויב באופן מלא גם לעוד מערכות. ולכן כשיש קונפליקט, אני צריך לקבל החלטות, כמו שיש קונפליקט בין שני ערכים הלכתיים, שני ערכים מוסריים, סארטר והסטודנט שלו, כן? וכל הזמן חזרנו שם על הסיפור הזה. זאת הטענה שלי גם פה, רק שפה אני מרחיב את זה, ולכן אמרתי שהסדרה הזאת היא המשך של הסדרה ההיא, אני מרחיב את זה לא רק לשאלות מוסריות, אלא לשיקולים שהם באמת נראים קצת יותר בעייתיים. מאיפה הם באו, אם זה לא מוסר, מוסר אפשר לתלות ועשית ישר והטוב, יש בתורה מקורות שברור שהיא מצפה מאיתנו להתנהג באופן מוסרי, אז זה יחסית קל להגיד את זה ביחס, גם שם לא אומרים את זה, אבל שם יחסית קל במובן התיאורטי להגיד שאני מחויב לשתי המערכות, והשקלול של שתיהם יקבע את מה שאני אעשה. מה עושים במקום שאין לי את הדבר הזה? זה לא מוסר, אין לי מקור בתורה. אבל ברור לי שזה לא עובד. זה לא עובד. מה אני אמור לעשות? אז בואו ניקח את הדוגמה של בתי המשפט ונתמקד רגע בה. בהקשר של היחס לבתי המשפט ולמערכת המשפט, ההתייחסויות המקובלות מחולקות לשני סוגים עיקריים. הסוג הראשון זה בעצם הזן ההלכתי שאומר, נקרא לו החרדי לצורך הדיון, או הדתי הלא מודרני, שאומר אסור. נקודה. עכשיו, אגב, מי שאומר אסור, זה כל הפוסקים. חרדים ולא חרדים, עד האחרון. כולם. כמעט כולם, בטח החשובים שבהם. צריך להבין, זה לא ויכוח בין חרדים לציונים דתיים. כאשר אברהם יוסף, כן, הבן של הרב עובדיה, אומר ש... שלא לצרף עורכי דין ושופטים למניין, היה לו לפני כמה שנים איזו יציאה כזאת, הוא בסך הכל מבטא את מה שכולם חושבים. רק הוא אומר את זה. ואחרים לא אומרים את זה. אחרים מעדיפים לקרוץ, לעצום עיניים, אבל בעצם זה מה שקורה. יש, זה הפוסקים, מצד אחד. מצד שני עומדים שופטים, ואני מדבר שופטים דתיים, לא שופטים חילונים. שופטים דתיים, חלקם תלמידי חכמים, בזק, אלון, שכתבו על זה מאמרים, והם טוענים שאפשר להצדיק את זה הלכתית. זאת אומרת, אפשר לשתף פעולה עם מערכת המשפט, יש לזה הצדקה הלכתית מלאה, והם אפילו לא עושים חילוקים בין תחומים שונים, בלנקו, גורף. זה הצד השני. וזה מאוד מעניין כשמסתכלים על זה כך, כי זה ויכוח בין הפוסקים לבין שופטים. זאת אומרת, החלוקה פה, חלוקה מאוד, מאוד ברורה אותם, זה קורלציה, ותמיד תמצאו חריג כזה או חריג אחר, אבל בגדול אלה שתי הקבוצות. אלה שתי הקבוצות. עכשיו, אני, כשאני קורא את, אולי עוד אחד אני אוסיף, אליאב שוחטמן, נדמה לי שהוא באמת כמעט, כמעט קטגוריה לעצמה, כי הוא באמת כדרכו כתב כמה מאמרים מאוד ארוכים ומפורטים על העניין הזה, והוא דווקא נכנס לעובי הקורה, עושה הבחנה בין תחומי משפט שונים, סוגי עיסוק שונים בתחומים האלה, והוא דן מה כן ומה לא, לפי כל מיני מקורות הלכתיים כאלה ואחרים. לענייננו, אני מצרף אותו לקבוצת הרבנים. למה? כי עדיין מבחינתו, הוא בעצם אוסר את זה. באופן עקרוני, הוא מכיר בקיומו של איסור הרכאות. הוא מסייג אותו, משפט פלילי, משפט אזרחי, תלוי איפה, עורך דין, צרכן, שופט, יש לו כל מיני חילוקים ענייניים, שהוא בודק אותם והוא בונה איזשהו מבנה, מה מותר ומה אסור. אבל ברמה העקרונית, הוא מכיר בקיומו של איסור הרכאות ביחס לבתי משפט בישראל. במובן הזה, למרות הדמיון לבזק ולאלון, הוא לא איתם. הוא גם לא מכהן כשופט, אגב, הוא פרופסור למשפטים. בזק ואלון היו שופטים, הם כמעט לא יכולים להגיד משהו אחר, הם הרי חלק מהמערכת, אוקיי? הם יכולים להגיד מה הוא לא ישפוט באותו תחום ששוחטמן אוסר להתעסק, במעמד אישי הוא לא יעסוק, או ב... לא יודע מה, בפלילי או באזרחי או במה שלא יהיה, הוא שם, הוא מה שבא לפניו, הוא צריך לשפוט, זה התפקיד שלו. אז כמעט הם נאלצים להגיד, אבל זה די ברור שהם לא נאלצים, הם באמת חשבו כך, זאת אומרת, הם נימקו. טוב, אני הרגשתי חוסר נוחות כמו בהרבה ויכוחים, כי אני בדרך כלל שאני רואה ויכוח בין שני צדדים, אני מגיע מהר מאוד למסקנה שאני לא מסכים עם שניהם. וגם כאן זה ככה. והבעיה הייתה כזאת, אני אנסח את זה ממש בקצרה, כי באמת הזמן ככה, הזמן נגדנו. הטענה שלי בעצם, זה שאם אני בודק את המקורות ההלכתיים, אין לי ספק שהרבנים צודקים ולא השופטים. עוד פעם, לא יחס השאלה מי תלמיד חכם יותר גדול, אני לא שופט את האנשים. אני בודק את המקורות, ובשיקולים ההלכתיים, ביחס למקומות, דעתי האישית, שהעמדה של השופטים לא מתחילה בכלל. לא מתחילה בכלל, זה פשוט שטות. בפרשנות של המקומות, זה איזה התאפלות לפורמליסטיקה כזו או אחרת, כן, יש שם איזושהי טענה שאם השופטים הם יהודים, אז אין פה הרכאות של גויים, כי זה לא ייקור של האלילים. טענה היא שלפנות להרכאות של גויים, זה בעצם ייקור של האלילים, של עובדי אלילים. וכאן זה יהודים, אם השופטים הם יהודים, אז אין איסור הרכאות. בעיניי זאת שטות גמורה, זה לא עומד במבחן של המקורות, הרב אריאל כתב על זה מאמר בתחום מן א', וגם בב', יש שם איזה ויכוח עם השופט בזק, על העניין הזה אפשר לראות שמה, לא מתחיל. אבל זאת התחושה, שמצד אחד, במבט ההלכתי, התשובה היא ברורה, יש איסור הרכאות בבתי משפט של מדינת ישראל. וזה איסור חמור, איסור חמור, לא שאלה של עבודת אלילים, וזה אף אחד מהם לא עובד אלילים כמובן, אבל גם אף אחד מהשופטים בארצות הברית הוא לא עובד אלילים, או כמעט אף אחד לא. אז זה לא הנקודה, היום אין עובדי אלילים כמעט במובן העמוק או היסודי של המושג הזה. מצד שני, התחושה היא שאין אופציה כזאת. אין אופציה לאסור את ההיזקקות לבתי המשפט, כמו שתיארתי את הקריצות ואת החרדים ואת הכל, אין, פשוט אין אופציה כזאת. מי שמנסה לעשות את זה לא מצליח. לכן, גם החרדים וגם הציונים הדתיים פשוט עוצמים עיניים. כולל, נגיד, הרב אריאל, שכתב מאמר מאוד חריף בעניין הזה, עד כמה זה עשו, והוא לא חשוד להיות לא ציוני, הרב יעקב אריאל, אני מדבר, אני אפילו דיברתי איתו בעצמי, כשהבן שלי חשב ללמוד משפטים, הבן שלי רצה לשמוע מה הרב אריאל אומר, והוא מלמד במכון בבר אילן, אז דיברתי איתו קצת, כמו שתיארתי לעצמי מה הוא יגיד. בכל אופן, אז הוא מאוד חריף נגד העניין הזה, מעולם לא שמעתי אותו אומר משהו על מי שעושה את זה. אני מניח שרבים מטובי ידידה ומורכי דין ושופטים, שומעים אצלו שיעורים גם, ונמצאים איתו בקשרים, ברור שאנשים שנזקקים לבתי משפט, נמצאים אצלו בקהילה, ובין האנשים ש... כן, שקשורים אליו, ותלמידים שלו, ושומעים אצלו שיעורים, והכל. לא חושב, אני לא מכיר, אבל לא חושב ששמעתי ממנו פעם איזושהי אמירה מאוד חריפה נגדן, כמובן לא לצרף אותם למניין וכל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו האנשים מרימים יד בתורת משה. צריך להבין, זה לא איזה איסור זוטי דברים. הם מרימים יד בתורת משה. הוא רוצה מעיניים פשוט. הוא שותק באלף שפות כי הוא יודע שמוטב להגיד דבר שלא נשמע. הוא שותק. רוצה מעיניים, קורץ, כמו שהרב ברנדס קורא לזה. בכל שלושת הדוגמאות האלה זה בעצם מה שאנשים עושים. אנשים מחללים שבת כדי להציל גויים וכולם עוצמים עיניים וקורצים. אנשים מגיירים בלי קבלת מצוות וכולם עוצמים עיניים וקורצים. אנשים נזקקים לבתי משפט ונהיים עורכי דין ושופטים וכולם עוצמים עיניים וקורצים. בשלושת הדוגמאות זה קורה. אגב, לא בכולם אני מסכים. עמדתי בכל שלושת הדוגמאות היא לא אותו דבר, אבל התופעה קיימת בשלושת הדוגמאות. לכן הבאתי אותה. ומה שהתחושה שלי הייתה, זה שהדרך הישרה יותר, ובעיניי גם טקטית נכונה יותר, זה לשים את הדברים על השולחן, מה שהרב ברנדס הציע על גיור, ששם אני לא הסכמתי, פה אני מציע לגבי הערכאות, ואני כן מסכים. הטענה שלי הייתה, שם באותה הרצאה לחבר'ה האלה של האורתודוקסיה המודרנית, הטענה שלי הייתה שצריך להיות ישרים, להגיד על השולחן, הדבר הזה אסור באיסור חמור. הוא מרים יד בתורת משה. מי שנזקק לבתי המשפט. ואין ברירה, אנחנו חייבים היום להרים יד בתורת משה. זה מה שצריך להגיד. לא לעצום עיניים, לא לקרוץ, לא לחשוב בלב שאסור לצרף אותם למניין, אבל לא להגיד, כי אז לא יישאר לך מניין, כמובן. אלא לשים על השולחן. ולמה? בגלל שחברה לא יכולה להתקיים בלי מערכת משפטית. הבאתי כמה דוגמאות קודם, אבל זה לא צריך דוגמאות, זה דבר פשוט. חברה לא יכולה להתקיים בלי מערכת משפטית אפקטיבית. יותר מזה, אין אפשרות לייצר מערכת משפטית אפקטיבית על פי התורה היום במדינת ישראל. אין אפשרות לעשות את זה. מהרבה סיבות. א', כי ההלכה עוד לא בנויה, עוד לא מתאימה לנהל מדינה מודרנית. אולי פעם כן, זה כן יקרה, אבל היום זה לא אפשרי. וב', בגלל שהציבור לא יסכים. ציבור לא מוכן לקבל על עצמו את המשפט ההלכתי, בתור המשפט הנוהג. רוב הציבור לא מחויב להלכה, ולא יסכים לזה. תגידו, בסדר, אז הם לא מסכימים, האפיקורסים האלה, אז מה אני צריך להתחשב בהם? התשובה היא כן. זאת אומרת, אם אני רואה את עצמי כחלק מהמדינה, ואני מדבר על מדינה מודרנית, לא המדינה שחזל ראו מול העיניים, ששם המלך עושה את מה שהוא עושה, ויש דינה דמלכותה, ואנחנו לא שותפים בעניין. המלך עושה את מה שהוא עושה, ואנחנו נכנעים בשמחה, כמובן. כי בלי זה הרי איש את ראיו חיים בלאו. אבל אנחנו לא נדרשים ליטול חלק בעניין. במדינה דמוקרטית, עם קבוצה שלמה, לא תיטול חלק בהתנהלות המשפטית, אז בעצם מה שיצא, זה שההתנהלות המשפטית תתנהל על ידי החילונים, והם יכתיבו לנו מה לעשות. שזה לא הגיוני. קבוצה לא יכולה להרשות לעצמה לא ליטול חלק בעיצוב הפנים המשפטיות של מדינת, החילוניות, של מדינת ישראל. אני רוצה השפעה על ההתנהלות הערכית של המדינה, שמערכת המשפט היא חלק מהעניין הזה. אני לא מוכן למסור את זה בידי חילונים, לא כדי להכניס לשם את ההלכה. כמו שאנשי המשפט העברי חושבים, נגד זה כתבתי מאמר, שאין לזה שום ערך להכניס לזה את ההלכה, אלא בגלל שיש לי סעים מוסריים שאני רוצה להילחם עבורם. כי אדם, כאזרח המדינה, לא בתור מישהו שרוצה להשליט פה את ההלכה. ואני לא מוכן שידירו אותי מהדיון הציבורי על שאלות ערכיות, אבל בשביל זה אני צריך ליטול חלק בשיח המשפטי, אני צריך ליטול חלק בעשייה המשפטית. זה חלק מהשיח הציבורי. חלק מהשיח הציבורי זה פסיקות של שופטים. הטענות של עורכי דין, זה כתבות של, זה מאמרים של, של חוקרי משפט. אתה לא יכול להדיר את עצמך מזה במדינה דמוקרטית, כי אז אתה הופך אותה למדינה מלוכנית, או לא מלוכנית, אלא איזשהו שלטון של הרוב החילוני, שמכתיב למיעוט הדתי מה לעשות. לא רק במישורים הדתיים, אבל גם במישורים מוסריים. להפך, במישורים הדתיים אין לי שום עניין להשליט אותם על, על מדינת ישראל. אני לא חושב שזה יש לזה ערך, לא חושב שכדאי להילחם בשביל זה. אני יש לי אג'נדות מוסריות שאני רוצה להילחם בשבילה. סתם כי אזרח שיש לו עמדה מוסרית, שאולי לא מנותקת מהתפיסה הדתית שלי, לא משנה, אבל כאזרח שיש לו עמדה מוסרית, לא מוכן לוותר על היכולת שלי להשפיע על מה שיקרה פה במדינה. ולכן זאת לא אופציה להתנתק מהמערכת הזאת. וכיוון שזאת לא אופציה, ועוד פעם, חזל חיו במציאות אחרת לגמרי. חזל לא חיו במציאות, וגם הראשונים לא. שאתה יכול ליטול חלק במערכת הזאת, כי זאת לא הייתה מדינה דמוקרטית, היה מלך. המלך קבע מה עושים ואת החוקים, אין דיון ציבורי ואין שום דבר. המלך קבע מה קורה. זה הכל. מה שנשאר לך זה רק לציית מדין עד המלכותה ולשמוח שיש פה מלך ולא אנחנו צריכים לנהל את העניינים, כי אחרת הכל היה קורס. לשמוח בשקט כמובן, לא להגיד לאף אחד שאתה שמח, לכפוף את הראש, להגיד דין עד המלכותה ולמלא את לבך בצחוק, בלי שהוא עולה על דל שפתיך. אוקיי? זה מה שאתה יכול לעשות במדינה לא דמוקרטית. במדינה דמוקרטית אין לך אופציה להישאר מנותק. החרדים שמנסים את זה, חוטפים על הפרצוף כל פעם מחדש. והיום הם כבר מפסיקים לנסות, או פחות מנסים. אז האלימות והחוסר ההסכמה וחוסר האפשרות לפתור סכסוכים, אין דרך לעשות את זה. אתה לא יכול לפעול בלי מערכת משפטית אפקטיבית. ואתה חלק מהחברה במדינה פה, אתה מנהל מסחר עם הקבוצות שמסביבך, אתה מוכר להם וקונה מהם, ואתה חי פה. איך תנהל את השיג ושיח המשפטי עם האנשים שסביבך? בבית-דין. אין אופציה כזאת, זה פשוט שטות. אז מה עושים עכשיו? אז יש דרך לקרוץ, לעשות תרגילים פרשניים על המקורות ההלכתיים, ולהראות שבעצם זה איכשהו מותר. אבל זה שטויות, זה לא מותר. תהיה ישר, זה לא מותר. זה לא מותר, אבל אין ברירה. כי האלטרנטיבה זה שאנחנו פשוט מפרקים את המערכת, מפרקים את החברה שלנו. זה שיקול הלכתי? לא נראה לי. לא יכול להביא מקור הלכתי פשוט שיראה למה דבר כזה מצדיק, אוקיי? אבל אני חושב שאין מנוס. אתה חייב להגיד שהערך הזה של לקיים פה איזושהי חברה שלא מתפרקת, גובר על הערך ההלכתי של לא להיזקק למערכות משפט אחרות, של ערכאות. ולכן, למרות שזה אסור, אני לא מקבל את הפרשנות של השופטים, זה אסור. אבל אני גם לא מקבל את הטענה של הרבנים שאומרים תימנע מזה. לא. אני אומר אידיאולוגית לא להימנע מזה. לכתחילה להיזקק לבתי משפט ולא ללכת לבתי דין. לא ללכת לבתי דין. ללכת לבתי משפט בדווקא. ללכת לבתי דין זה מאוד בעייתי בעיניי. מאוד, גם בסכסוכים פרטיים. זה מאוד בעייתי. לכן יש פה איזושהי אמירה שהיא די רדיקלית. האנשים שם מאוד התקוממו באותה הרצאה שמה של החברה של ה-YU, מאוד התקממו על העניין הזה, מה זאת אומרת, אז תראה לי מה הצדקה ההלכתית לזה, אין לי הצדקה הלכתית. זהו, עכשיו אני אגיד יותר מזה, מביאים לזה בתור מקור את דין הרכאות שבסוריה, גמרא בסנהדרין מדברת על הרכאות שבסוריה, מה זה הרכאות שבסוריה? שזה קצת ויכוחים, אבל התפיסה הפשוטה היא, הרכאות שבסוריה, בסוריה היו קהילות של המרצים, לא היו להם דיינים שראויים לדון. אז במצב כזה אומרת הגמרא, תעמיד שם דיינים שלא ראויים לדון, למרות שזה מי שנותן העשירה אצל המזבח, כן? לפניהם ולא לפני אדיוטות, נאמר יחד עם לפניהם ולא לפני הרכאות. מאותו פסוק תורשים את זה. אבל אין ברירה, אין לך דיינים אחרים, אוקיי? אז יש כאלה שאומרים, טוב, הרכאות שבסוריה זה מקור הלכתי שיכול להצביק בעצם את המהלך שאני מציע כאן. על זה אני אענה בתארטה. כבר צריך לסיים, אבל אני אענה על זה בתארטי. תשובה אחת, זה שזה לא מדויק. ושאצלנו יש דיינים שראויים לדון. בסוריה אין. לא היו אז, בסוריה דאז, כן? לא היו. היו המרצים, היו אדיוטות. מה תעשה? תשים אחד שיודע לכתוב, אחד שיודע לקרוא, אלה הדיינים שיש לך, אין לך מישהו אחר. האלטרנטיבה היא אנרכיה. עכשיו, אצלנו יש. יש דיינים, תלמידי חכמים, שיכולים לשבת ולדון. אוקיי? אז מה, מהמקור של הרכאות שבסוריה, אתה לא יכול ללמוד את המסקנה שאני מסיקה. אתה צריך איזושהי פרשנות מאוד מרחיבה שאתה יכול לעשות. אתה יכול להגיד, כן, אבל אם האלטרנטיבה היא התפרקות חברתית, וזה נכון גם אצלנו, זה שיש לנו דיינים שראויים לדון בדין תורה, זה נכון אולי, אבל החברה לא תקבל אותם. אז בעצם ההתפרקות החברתית תהיה פה. כן, אבל על זה יגידו לך אנשים בסדר גמור, אז נתפרק מהחילונים, אבל אנחנו בקבוצה שלנו נלך לבית דין של ניסים קרליט, של הרב ווזנר או של לא יודע מי. אני כבר מדבר על הברדיה שבה, מהדור שאני עוד הייתי שם, הם כבר לא קיימים היום. אבל לא משנה, אז ממשיכיהם. מה אני צריך להתפרק או לא להתפרק מהחילונים? לא מעניין אותי. עכשיו, זה כמובן לא מעשי, אי אפשר לעשות את זה, זה זריעת חול בעיניים. אתה לא יכול לעשות את זה, אוקיי? והמחירים של מי שעושה את זה ניכרים היטב. לכן אין באמת אופציה כזאת. אז לכן ברמה העקרונית, אני מוכן לקבל את המהלך הזה כאיזשהו מהלך פרשני מרחיב לדין של הערכאות שבסוריה. אבל עכשיו אני שואל שאלה אחרת. מאיפה באה ההחלטה על הערכאות שבסוריה עצמה? מאיפה האמוראים בגמרא מצאו את היתר שבסוריה יכולים לשים אדיוטות בתור דיינים? אז הם עשו את הצעד שאני מדבר עליו. גם אם אני משתכנע מזה שזה באמת מקור שאני יכול לסמוך עליו, ולבנות עליו איזשהו היתר ללכת לבתי משפט שלנו היום. אבל זה לא באמת פותר אותי מהאמירה שיש פה משהו שהוא אסור הלכתית ובכל זאת צריך לעשות אותו. אלא מאי, רק האמוראים כבר עשו את זה. אז מה? אז האמוראים עשו את זה. אבל עדיין זה מה שהם עשו שם. כי אין מקור שממנו לומדים שבערכאות שבסוריה מותר ללכת לעדותות, תסגור את הקהילה, תפרק אותה, תלך למקום שיש דיינים או שתביא אותם ותשלם להם היטב כדי שיסכימו לבוא. זה הכל, אין עצה ואין תבונה נגד השם. מה תגיד אם אין ברירה אז נחלל שבת? שמעתם פעם מישהו שאומר דבר כזה? אין ברירה, אנחנו לא יכולים להסתדר, אז נחלל שבת. אף אחד לא יעלה בדעתו להגיד דבר כזה. אבל פה כן אומרים את זה. למה אומרים את זה? כי אנשים מבינים שזה נכון להגיד את זה, למרות שהלכתית אין לזה הצדקה. למה באמת לא לחלל שבת? אני לא יודע, אולי גם לחלל שבת, אני אביא גם דוגמאות על חילול שבת בהקשר הזה. אבל הנקודה שאני רוצה לומר, זה שגם אם אני מקבל את מה שאני, שמה שאני טוען, הוא בסך הכל הרחבה של העיקרון שנמצא בסוגיית הערכאות שבסוריה, הטענה שלי זה שסוגיית הערכאות שבסוריה בעצמה עשתה את המהלך הזה. בסדר, אז אני ממשיך אחריהם, לא אכפת לי אם אני לא המצאתי את זה. להפך, עוד יותר טוב. אבל עדיין זה מה שיש שם, זאת לא הצדקה הלכתית. אין עיקרון הלכתי שמצדיק את זה. פחות לא מובא שם, אין פסוק, אין, אלא מה? איזשהו עיקרון שאומר שאת ההלכה בסיטואציית החיים הזאת אי אפשר ליישם. אי אפשר ליישם. אז אי אפשר ליישם, מישהו ימות? לא יודע אם ימותו, זה לא פיקוח נפש שבן אדם מסוים ימות. זה פיקוח נפש במובן שהחברה מתפוררת. ועל זה אני אדבר באחד השיעורים הבאים, שגם זה איזשהו סוג של שיקול חוץ הלכתי שמתערב בעניין ההלכתי. אז זה, אני רק מסיים את זה כאן כדי לסגור את השיעור, כשסגרתי פחות או יותר את המעגל, אבל אני עוד אמשיך את זה עוד קצת גם בשיעור הבא, ואז אעבור לעוד דוגמאות של צורת החשיבה הזאת. אוקיי, אם יש הערות או שאלות. טוב.
שנה טובה.
שנה טובה, גמר חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה שהקורונה תתחפף מפה כבר, אם כי לא רואה מי הולך לעשות את זה כאן בעולם המטורף שבו אנחנו חיים, ובמנהיגות המטומטמת שמובילה את העניין הזה, אבל לא יודע, אני מקווה שבסוף בכל זאת, חיסון עדר, או חיסון שימצאו במעבדות, אני לא יודע, מישהו בכל... ברור שכל הסגרים וכל השטויות האלה לא יעשו פה שום דבר, אבל בסוף בסוף זה כנראה כן יעבור איכשהו. אז אינשאללה, בקרוב.
שנה טובה.
שנה טובה.